אתם מאזינים למקשקש, פודקאסט שמדבר איור עם שחי, שחר בחור. היום אני שמח להזמין לאולפן את שקד בשן, מאיירת ראייה שסיימה לימודים השנה במחלקה לתקשורת חזותית בצלל, וכבר גייסה ב-Head Start סכום נכבד להוציא לאור את הספר שלה. אני רוצה את זה רומנטי. שקד כבר פה, איתנו באולפן.
היי שחר.
היי, אבל לפני, רציתי להגיד תודה למאזינים שאיתנו, שאיתי. עברנו כבר את הפרק העשירי, וזה ממש מרגש אותי ומשמח. אז תודה שאתן ואתם נהנים פה. לפני שנה עבר לי בראש הרעיון הזה לפודקאסט, לפגוש מאיירים, לפגוש מעצבים, יוצרים. זה נשמע לי כמו איזה פרויקט מטורף שיגזול לי מלא זמן ואנרגיות. דחיתי אותו, כמו שכולנו עושים. חיכיתי לסוף השנה, הוצאתי אותו, זה קרה. זה ממש כיף. אז תודה על התמיכה, ההודעות המסמכות, ובכלל, חשבתי על זה, אם יש לכם או לכם רעיון בראש שאתם דוחים וחושבים מעצמכם, אז, ואתם אומרים, זה לא יעניין אף אחד, למה לעשות את זה? אז אל תעססו, תיישמו את הרעיון כמו שאני בסוף הוצאתי את זה, וכמו שתכלס, ככה הוצאתי את חבורת הטושים, שזה היה רעיון בראש שלי איזה שנה, אז תעשו אותו, תנסו, וזה היה אחלה קישור לתוכנית של היום עם שקד, שבמהלך הפרויקט מרשל שקד ניגשו אליה חברות וחברים ואנשים שהיא לא מכירה, ואמרו לה שהיא צריכה לעשות משהו עם הספר הזה. והנה, עכשיו חצי שנה אחרי היא הולכת להוציא אותו לאור. אז מוזיקה ונתחיל בתוכנית. אז היי שקד, מה שלומך?
מעולה, מה שלומך?
נהדר. אז טוב, אז שקד, אז אנחנו יודעים שיש לה ספר, והיא למדה בצלל. בואי תספרי על עצמך קצת.
אוקיי.
סבבה.
אז באמת סיימתי בצלל לפני חצי שנה. וזו חצי שנה שככה הרבה בלבול וחיפוש עצמי, ומה אני רוצה לעשות כשאני אהיה גדולה, וכל מיני שאלות מהותיות כאלה. זה מתחיל מלעזוב את ירושלים ולעבור לתל אביב ולנסות להסתגל פה. אני עובדת עכשיו בסטודיו שירה שכטר למיתוג, וחוץ מלעבוד אז החלטתי שהפרויקט גמר שלי זה משהו שצריך לצאת החוצה, ובאמת בשבועות, חודשים האחרונים, זה מה שאני עושה בזמן הפנוי, וזה ממש כמו עבודה שנייה, כל הקידום של הדבר הזה וההפקה שלו.
אוקיי, אז בואו נלך אחורה קצת, ואיך בכלל זה התגלגל?
הפרויקט?
בכלל, או בכלל, הנושא נגיד, אם כבר בלימודים בבצלל, היה לך פרויקטים בארבע שנים בתקשורת חזותית?
אז באמת בלימודים היו לי כל מיני פרויקטים שהתעסקו בנשיות, או שהתעסקו בגוף, בכל מיני צורות ומובנים. היה פרויקט שהיה על תעשיית הזנות, והיה פרויקט שהיה על וסת, על מחזור נשי, והפרויקט שהיה על אפליקציות של היכרויות. וזה ככה איזשהו נושא שתמיד הנשיות סובבה סביב הפרויקטים שלי, נראה לי גם כזה מין חיפוש עצמי דרך היצירה. והפרויקט גמר היה באמת איזשהו נקודה, לא יודעת אם להגיד מסכמת או מסיימת, כי אנחנו לא מסיימים שום דבר בעצם, אבל איזושהי נקודה שבה לקחתי את הנושא הזה, וממש חקרתי אותו יותר לעומק, והגעתי אליו גם איזשהו היבט אחר, שהיה לי קצת יותר קשה, או פחות קל, פחות טבעי לגשת אליו, וזהו, והלכתי וחקרתי אותו.
ואנחנו כאילו עושים הכל הפוך היום, אז
אוקיי.
אז אנחנו חוזרים אחורה.
אוקיי.
אז איך הגעת לבצלל?
איך הגעתי לבצלל? התחלתי בצלל בת 20 חודשיים אחרי השחרור שלי.
וואו.
כן. זה די משהו שידעתי כל הזמן שאני רוצה לעשות, הזכרת קודם חבורת הטושים, אז נראה לי שהשיא שלכם היה כזה כשהייתי בתיכון או בצבא או משהו כזה. והיה קצת ישראבלוג עם כל מיני בלוגריות משנקר ומבצל, וכזה הייתי קוראת את הדברים האלה ומסתכלת עליהם, והייתי רוצה להיות שם. אז את הימי חופש שהיו לי בצבא, אני בזבזתי על מיונים ללימודים. וזה כן, זה די כזה, זה לא היה משהו מבולבל, זה היה משהו ממוקד מטרה מאוד.
יפה, ובלימודים, במה, מה משך אותך בלימודים?
כל הזמן דברים אחרים, כאילו, כן נראה לי שהתעסקתי הרבה באיור, אבל לא באיור פרופר, תמיד זה היה השאלה הזאת של אני מעצבת או מאיירת. גם לא עשיתי מסלול איור, עשיתי מסלול עיצוב, אבל גם כשעשיתי עיצוב אריזה או כל מיני מיתוגים, אז תמיד האיור היה שם. תמיד בטכניקות ידניות, כי להחזיק עיפרון או טוש זה אחרת מלהחזיק את העת של הוואקום, לפחות מבחינתי. ומה שדיברנו קודם, פחות אולי מה הטכניקה או מה התחום בתוך עיצוב, אלא יותר מה הנושא, מה התוכן שאני מדברת עליו, ואז להתאים אליו את הפורמט או את המד, כאילו.
וזה הגיע כאילו מהמרצים שלימדו אותך, או פשוט משהו בך שאוהב לחקור, כי הרבה סטודנטים וגם אני, כאילו, אני רוצה לעשות משהו מגניב לא יודע, בצבעים זרחניים, אז אני אבנה קונספט. ככה אני זוכר את עצמי בשנה ב' או ג'.
וואלה.
כן.
אז נראה לי שזה היה אצלי הפוך, שזה תמיד כזה פחות היה מה בא לי לצייר, או מה כאילו באיזה צבעים בא לי לעשות, ויותר כזה, אוקיי, עכשיו יש לי סמסטר או חצי סמסטר שאני מתעסקת בנושא מסוים, ו באיזה נושא בא לי להתעסק, כי בסוף זה צריך להיות משהו שיעניין אותי לעשות. אז נראה לי שזה יותר בא מהמקום הזה, ופחות אצלי לפחות, מהמקום של כאילו, בא לי לעשות דברים זרחניים.
זה כזה, בא לי לעשות שמח וכיף, ליהנות.
כן, בא לי שיהיה לי מעניין, בא לי כאילו להתעסק בתוכן, שיהיה לי מעניין להתעסק בו.
יפה. זה קצת יוצא דופן, כי עובדה שהפרויקט מרשך גם הוא בלט יותר, היה בו תוכן ומשהו חדשני ומעניין וחדש. אני לא יכול להגיד שכל הסטודנטים עושים דברים עם ערך מוסף.
תודה. אני לא יודעת אם זה נכון או לא נכון. אני חושבת שכן, יש איזשהו פחד, או אולי אפילו איזושהי הכוונה להתעסק, נגיד, מעדיפים להכוון אותנו להתעסק בטקסטים שכבר אנשים אחרים כתבו, או לעשות עיבודים ופחות בלכתוב את הסיפור שלך, או לעשות את הדברים שלך, מכל מיני סיבות, לפעמים מהסיבה שאנחנו לא כל כך אובייקטיביים לטקסטים שאנחנו כותבים, כאילו אנחנו חושבים שזה הדבר הכי מושלם, כשבעצם זה לא כל כך טוב, אנחנו גם לומדים עיצוב, אנחנו לא לומדים כתיבה, או אני לא יודעת איך לקרוא לזה. אבל בסוף זה יצירה, בסוף זה יצירה כאילו שלמה, ולי היה קשה לעבוד עם תוכן שלא אני כתבתי או יצרתי, במקרה הזה גם לא כתבתי אותו, אני יצרתי אותו, כאילו יצרתי באלף. לא חושבת שזה כזה, כאילו, לא נראה לי שזה כזה מהפכני.
מה עשית, נגיד, שקיבלת בריף מאיזה מרצה, שבאמת יש את הבריף הזה של לקחת שיר ולעשות פוסטר טיפוגרפי כזה.
אז היו פוסטרים כאלה, תמיד יש את התרגילים ואת הבריפים שהם יותר נוקשים וטיפה פחות ממוקדים, אבל סתם, אחד הבריפים האחרונים שלנו בשנה ד' היה לעשות מדריך how to. ואז אתה כזה, אוקיי, how to מה? ואז המדריך האוטו שלי היה איך לפתוח פרופיל באפליקציית היכרויות, שזה כזה, אתה מכניס בדרך דברים שבא לך לעשות לעצמך, ואתה עושה אותם ללימודים. ומשם זה בא.
כן, זה בעצם הלכת עם התשוקה, מה שאני אוהב, ואז כבר נפתור את הבריף.
נראה לי, כן.
תכלס, אם הייתי עושה את זה, אז כל הפרויקטים שלי בשנקר היו גיפים ופנזינים.
נו, הכי כיף גיפים ופנזינים.
טוב, אז ככה בעצם אנחנו הבנו שככה נוצר הפרויקט בשנה ד' ואיך זה עבד, כאילו כמה זמן חשבת את זה, פיתחת את זה?
בבצלל נותנים סימסטר לפרויקט גמר, אבל כמובן שזה משהו שאתה חושב עליו עוד הרבה לפני ומנסה להבין מה אתה רוצה. אני באמת התחלתי מהרצון לעשות עוד פרויקט על מחזור, וזה לא נשאר שם. כאילו בהתחלה חשבתי שאני אעשה איזה מיתוג לחברה נו, איך אומרים את זה עכשיו? אמצעי היגיינה נשית. לא לפוריות, לכאילו טמפונים ותחבושות. שאני אמתג איזה משהו כזה. וכשהתגלגלתי עם המחשבה, אמרתי, לא בא לי למתג, בא לי לעשות משהו יותר אישי, יותר שלי. ואז התגלגל למחשבה של לראיין נשים, ולהוציא כל מיני סיפורים אישיים על מחזור. ואז בפגישות הנחיה, המנחה שלי היה אייל זקין, זה ככה קצת זז משם. וחשבנו ביחד על משהו יותר גדול לעשות.
אוקיי.
ולא להישאר רק בעולם הצער הזה, ולעשות משהו שהוא ידבר ליותר אנשים. אין לי את המינוח ה...
למרחב. יותר רחב, כאילו יותר נשים.
כן, לעשות... ואז החלטנו שאפשר לעשות משהו שהוא כאילו יהיה גדול יותר, שהוא ידבר לקהילה גדולה יותר של נשים ואנשים. ומשם זה כן נשאר במקום הזה של ללכת ולרעיין, ושל להשתמש בסיפורים אישיים, ולהתפתח למיניות בכלל, ומה זה מיניות, וממה היא מורכבת.
אז זהו, אז את יכולה להרחיב קצת על המחקר שלך, ואיך זה עבד, מה עשית?
כן.
נגיד, למדת על מחקר משתמשים ודברים כאלה? לקחת איזה קורס UX?
לא כל כך, האמת.
כי זה לגמרי UX, כאילו.
כן? האמת שלא עשיתי UX בכלל כל התואר.
אז זה חוויית משתמש ולחקור את המשתמשים, את היוזרים, את ה...
אוקיי. אז לי מישהו אמר שזה מחקר איכותני נקרא. שכאילו באוניברסיטה שעושים מחקרים, אז יש מחקרים סטטיסטיים, ויש מחקרים שמתבססים על סיפורים אישיים, ואני כזה, אוקיי, לא ידעתי שזה מה שעשיתי.
זה הפרסונות.
לא, זה התחיל מכזה, קודם כל לכתוב את השאלות, מה מעניין אותי לשאול, ואז להתייעץ עם חברות, ולהוסיף עוד שאלות שלהן. ואחר כך לראיין באמת חברות שהן כזה יותר קרובות, ולבדוק כזה את השאלות עליהן, ואחר כך לפרסם קול קורא, ולהיפגש עם נשים זרות, וזהו, וכל רעיון כזה הקלטתי. כל רעיון גם היה קצת שונה, כי כל אחת לוקחת את
זה... זה פיזי? כאילו, עשית את זה בסקייפ או אונליין? או...
לא, ישבנו או בבית שלי או בבית של, כאילו, של המרואיינת כזה. על קפה והוגיות. כן, זה נראה לי קצת מייצר כזה משהו פחות מרוחק, ויותר תחושה חברית כזאת ונעימה. זהו, אפילו כאילו הקלטתי בטלפון שלי כזה, ואחר כך ישבתי ותמללתי את הדברים, והוצאתי את הסיפורים המעניינים.
יפה. אז אני מתאר עצמי שהיה לך מלא חומר, ופשוט אמרת מה אני עושה עם זה.
נכון, כזה אימאלה, מה קורה עם זה? וזה נראה לי נקודה הכי קשה, כי גם כזה, כשאתה בתוך הדבר הזה, אתה כזה עושה ומראיין ושואל, אבל רגע, יש בסוף פרויקט יצירתי שצריך לצאת.
מרגישה שממש נשאבת לזה, ומבחינתך לראיין עוד ועוד, וכאילו...
וואי, האמת שכן. כאילו, באותה תקופה זה היה ממש קשה, כי היה נגיד יום שעשיתי... 3 או 4 שיחות כאלה, שכל שיחה הייתה משהו כמו 1.5 שעה, וכאילו כבר ממש הותשתי, זה גם כזה תוך כדי עבודה לפרויקט גמר, ואתה בסופר לחץ.
כן.
אז כן היו שבועות עמוסים וקשים, אבל, אבל כן, כאילו הייתי יכולה להמשיך בזה, כאילו הייתי יכולה לפתח עוד, שצריך לעצור באיזשהו שלב ולהבין מה המטרה.
אוקיי. ואולי תדברי קצת על הפורמט וגם החומר שהשתמשת בו.
מה הכוונה חומר?
כאילו הטושים וכאילו איך זה מתייחס ל...
אז בסוף הספר שנוצר הוא ספר שהוא ערוך קצת כמו ארבעה ספרים שונים שפירקו אותם וחיברו מחדש. שבעצם יש שם חלקים שזה קומיקסים שמאוירים בטושים, שזו טכניקה שאני יודעת שגם אתה אוהב.
מאוד.
שמה שאני אהבתי בה והרגשתי שהיא מתאימה לי, זה גם הייתה קצת גחמה שהיה בא לי לעשות פרויקט מר בטושים, אני לא אשקר, בהמשך לשאלה הקודמת, אבל זה גם ממש התלבש בול על ה... עניין הזה של, של יומן אישי, ושל סיפור אישי, ושל איזשהו מרחב אינטימי של לימוש מול הדף, והשימוש בטושים הוא נעשה באופן שהוא קצת כמו סקיצה כזאת, סקיצה מהירה, שזה באמת החלק הזה של הקומיקסים. יש את החלק של המילונים, שזה חלק שבו אני לוקחת שאלה אחת, ששאלתי כמה בנות שונות, ומשווה בין התשובות שלהן לאותה שאלה. וככה אני באמת מראה שאין דבר אחד שהוא נכון, או שאין דבר כזה להיות בסדר, ולכל אחת יש את התשובה אחרת, ואת הדבר האחר שמעסיק אותה ומאחד אותה, שאפשר להזדהות או לא להזדהות איתו. יש את החלק של החיפושי גוגל, זה כזה כל השאלות שמביך לשאול ואין את מי לשאול ולא לגמרי יודעים מה לעשות איתם.
אגב, אני אעלה לכם בתגובות את קצת צילומים מהספר ושתבינו מי שלא מבין, ואני בטוח שמי שמתעניין כבר עכשיו מחפש את מה זה, מה היא עשתה שם. אז החיפושי גוגל, זה פורמט מגניב, כאילו לראות בראוזר ודברים כאלה בטושים, פתאום זה, כן. זה כזה משנה, כי אנחנו רגילים לראות את זה במסך דיגיטלי, פיקסלים, ופתאום כשאת עושה את זה בטושים, יש איזה משהו קסם כזה.
כן. זה גם מאפשר כאילו, נגיד אחר כך שעשינו את הסרט Head Start, אז ניסינו להמיר את זה מהפרינט לכאילו מין אנימציה כזאת של החיפוש גוגל, ו... זה סבבה, זה עובד, אבל זה כאילו... אני פתחתי את זה בשאלה של איך אני יודעת שגמרתי, וחלק מהספר היה שאני לא שואלת את כל השאלה, שאני נותנת לגוגל להשלים לי, שכזה מין הללחוץ על הקושי הזה, שהפרינט נורא אפשר אותו, ופתאום שזה היה אנימציה, או שזה החיפוש האמיתי, זה כזה אולי הרגעים שיותר קשה להתקע להם, כאילו שאני כל הזמן חיפשתי איך אני מצליחה להעביר את החוויה הזאת לדיגיטל. כאילו, מהדיגיטל הפרינט לדיגיטל, זה היה מעניין. וזהו, יש את החלק שזה פשוט הסיפורים, שהם לא מאוירים, והם לא בשום, בשום אדפטציה גרפית.
אבל שם גם איזה איור כזה, כאילו, זה מחווה כזאת למילונים, שיש כזה, איזה דימוי קטן.
נכון. אז אמרתי קודם שהיה את הקטע ש... שיש את החלק של המילונים, שזו שאלה אחת ששאלתי כמה נשים, נגיד, מתי הייתה הפעם הראשונה שלך? ואז יש מישהי שאומרת שהפעם הראשונה שלה הייתה בגיל 15, ומישהי שאומרת שהפעם הראשונה הייתה בגיל 24. וזה כזה רצף של תשובות של נשים שונות לאותה שאלה. ואז היורים נכנסים שם במין, פתאום עוברים לשחור לבן, זה פתאום כן הטושים וכן היומן האישי, אבל זה פתאום גם חלק מהמילון. מלא קפיצות כאלה בין הפורמטים.
זה היה איזו החלטה לעשות כאילו את הקפיצות? זה, יש איזה סדר עדיפויות לקורא או שזה בקטע ש...
נראה לי שזה דווקא התחיל מהמקום הזה של לא ידעתי מה אני עושה. והיה לי כל מיני סוגים שונים של קטעים שלא הצלחתי להתייחס לכל קטע באותה צורה. אני בהתחלה חשבתי שזה יהיה רק ספר קומיקס, שכל הספר יהיה קומיקס שלם, והיו דברים שפשוט לא הצליחו להיכנס כקומיקס. ואז בהתחלה הייתה מחשבה שיהיו כמה פנזינים, ושכל פנזין יטופל באופן אחר. ובסוף איכשהו, כאילו מהחוסר, כאילו מזה שלא הצלחתי לעשות את הכל כאילו באותה שיטה, אז התקבל איזה משהו מעניין כזה של כמה שפות.
אוקיי, מגניב. ואז אני מתאר עצמי שהגיעה ההגשה, ואיך היה באמת ההגשה?
ההגשה היה יום מאוד מלחיץ. זה עובד כזה ברצף של שעות מהבוקר עד ערב, אני הייתי ההגשה האחרונה של אותו יום, וכמובן שלא ישנתי כל הלילה שלפני, והייתי בלחץ היום. ותוך כדי היום ראיתי שאנשים כבר נכנסים לכיתה, והספר שלי יושב בכיתה, ומתחילים לקרוא את הספר. ואני רואה שהם נתקעים, ושמתיישבים על כיסא, וקוראים את הספר מההתחלה ועד הסוף.
הסטודנטים שלומדים
איתך. הסטודנטים שלומדים איתי, כאילו, מהשכבה, מהשכבות מתחת. ואנשים ניגשו, והתחילו לדבר איתי על הספר, עם מה הם הזדהו, וזה לאט לאט כזה, אתה נכנס לפרופורציה, ואתה אומר, אוקיי, מה שיהיה בהגשה, יהיה בהגשה, אבל אנשים כאילו מתחברים, אנשים אוהבים, וזה הרגע ממש מרגש, כאילו.
כן, בטח. זה ממש עזר בטח ללחץ, כאילו קצת הוריד ללחץ.
כן, כן. זה כזה, בסוף כשההגשה, כאילו שכבר נהיה 5:30 בערב, אחרי כל היום הנורא הזה של המתח, אז כבר אתה רואה שאנשים מגיבים בטוב לעבודה שלך, אז אתה קצת יותר רגוע וקצת קצת כבר מבין שאולי גם מה שהמרצים יגידו הולך להיות טוב, כי בסוף אנחנו אותו, בני אדם שמגיבים בערך אותו דבר על אותם דברים.
אבל תמיד יש איזה מישהו שרוצה להיות קול.
ולהגיד אותו משהו רע.
כן.
כן, היה.
טוב, והיה אחד שאמר שאם גם אדסטארט, או שזה דווקא בא מחברים מהאדסטארט?
נועם נדב וזאב אנגלמאייר היו בפאנל שלי. שניהם ניגשו אליי בסוף ההגשה ואמרו לי, תוציא, אנחנו רוצים לקנות. ואמרו שהם יעזרו לי להוציא. ואז עולה השאלה של, אני עושה את זה עם הוצאה לאור, עם הוצאת ספרים, או שאני עושה את זה באופן עצמאי. שזה סאגה אחת גדולה ומלא שאלות.
כאילו אין לך מושג בזה, אז היית צריכה לשאול אנשים ולעשות מחקר מקיף.
נכון. אני טובה במחקרים. אז על אדסטארט קצת חקרתי לפני. אני מודה שזה משהו שראיתי בוגרים מהשנים שלפניי שעשו, וזה משהו שקרץ לי ועניין אותי. ויצא לי להיכנס לאתר כמה פעמים, וגם לשמוע הרצאה של אדסטארט, וככה הבנתי פחות או יותר איך זה עובד. כן היה לי את הרצון להוציא עם הוצאה גדולה, עם הוצאה מוכרת, שתיתן את התו תקן הזה, את התו איכות, כאילו שתעזור לי אולי להפיק אותו ולעבוד עליו ולשפץ אותו.
מהמקום שפשוט את לא יודעת מה עושים.
מהמקום הזה של לפעמים כשאתה עושה משהו לבד, אז אולי אתה נתפס כלא מקצועי, אולי אתה... בסוף גם אנחנו כן צריכים עזרה בהרבה דברים, אנחנו לא יודעים לעשות את הכל. וגם מהמקום שרציתי, ואני עדיין רוצה, אני חושבת שזה לא רק ספר לקהל המעצבים, או רק ספר לאנשים כזה שהולכים לחנויות הקטנות, ומקשיבים לפודקאסטים, וכזה זה. זה ספר לכולם, לכולן. וכן רציתי שזה משהו שיגיע לאיזושהי תפוצה רחבה יותר, ורציתי שהוא יישב בחנויות ספרים, גם בסטימצקי ובצומת ספרים, וכן היה את המקום הזה, שבגלל זה רציתי נורא את ההוצאה הגדולה והמוכרת, שתהיה הגב הזה, שתהיה התו איכות, ותהיה המפיץ שלי, ותהיה כל הדברים האלה.
למרות שזה לא המגמה שקורית בעולם. כאילו, המגמה היא דווקא לאינדיפנדט, כאילו עצמאי, ובגלל שהם לוקחים כל כך הרבה עמלה, בסופרים, אז, אבל אני מבין את זה שזה כאילו מהמקום שלמדת בצלל ובא לך כאילו שהספר שלך יהיה לו כבוד שיופץ.
כן, זה כזה, הרבה פעמים אתה אומר, טוב, מה, זה נשאר רק בקהל הבצללי, כאילו רק בקהל של המעצבים, ו זה כן משהו שכאילו, כן, בסוף אני לא עשיתי את זה עם הוצאת ספרים, ואני לא שם. ובסוף יש ערך מאוד גדול לעשות את זה לבד, וגם לשתף את הקהל שלך בחלק מהתהליך הזה, והיתרונות של ה-Headstart זה יתרונות מאוד גדולים שהוא מאפשר מעבר להוצאה, זה יתרונות של הקהל הוא לגמרי חלק מהתהליך שלך, הוא שותף מלא לזה, בלעדיו זה לא היה קורה. הוא קונה לפני כולם, הוא המשווק שלך והמפיץ שלך. הוא מקבל תשורות מגניבות ועוד כאילו הפתעות קטנות ש...
רגע, אבל דילקת פה על כל מיני שלבים חשובים.
על שלבים חשובים במה?
כן, במסע הזה.
במסע של ההוצאות לאור, של הלמה לא.
לא, אוקיי, אז למה לא? ואז הגעת, החלטת עצמאית, אז איך באמת עשית את זה עצמאית? כאילו, איך התגלגלת לעשות סרט, לעשות זה, לעשות פה?
אוקיי, אז נחזור אחורה. אז כן עשיתי הוצאות ספרים. כן נפגשתי עם מוציאות לאור, ש... הראו התלהבות, כאילו מי שקיבל את הספר כן אמר עליו דברים חיוביים, אבל אחר כך זה או שמתעלמים מהמייל שלך, או שמחזירים לך תשובה מאוד יפה ומאוד מנומקת, כאילו מאוד התרשמו מהספר, אבל שיקולים כלכליים, אבל השוק היום התחרותי והנושא הוא קצת נושא שנוי במחלוקת, שכל מיני דברים שגם... הדברים האלה גורמים לך להבין שאתה רוצה לעשות את זה, זה עצמאי.
זה גם נשמע כמו סיבות טובות להוציא את הספר. נכון. בהוצאה. כאילו, כאילו... שהם כן יוציאו. כאילו, זה יעשה באז, זה, אנשים ידברו על זה, אז למה לא להוציא ספר כזה?
אבל א' או כי הם מפחדים, כי בכל זאת לדבר על מיניות בישראל, והוא לא ספר מצונזר, זה לא דבר כזה פשוט. באמת, אני מאמינה שיש להם שיקולים שאני בעצמי לא מבינה.
כן.
כן, כולם הסכימו על זה שזה מעורר דיון חשוב. וכן, גם כל הלואים האלה שקיבלתי, הם כן מה שגרם לי להגיד, אוקיי, אני צריכה לעשות את זה, פשוט לא ככה. ואז מתגלגלים ל-Headstart. ויושבים עם חברים שעשו הדסטארט, שסיימו כמה שנים מעליי, שיודעים מה זה ואיך מפיקים את זה, ועושים שיעורי בית.
פשוט פנית כזה, שלחת הודעות לאנשים בפייסבוק שראית בחיפושי גוגל שלך, במחקרים.
פניתי לאנשים שאני מכירה ויודעת ויש חברים משותפים, ושהרגשתי נוח לפנות.
כן.
והסכימו לעזור. זה נראה לי גם כיף, כאילו, אני הייתי שמחה לעזור עכשיו עם מישהו יקבוא ויגיד לי, אני רוצה לעשות הדסטארט, זה כזה ידע שכיף לשתף אותו, ואתה, כאילו, כיף לך לקחת חלק בזה. גם להבין, זה שני דברים שצריך להבין, זה אחד, איך מוציאים ספר, כאילו, כמה עותקים מדפיסים, איפה מוכרים אותו, איך מגיעים למקומות שרוצים למכור אותו בהם. האם הספר גמור כמו שהוא היה בפרויקט הגמר, או שהוא עוד צריך לעבור כל מיני עריכות ושינויים. והדבר השני שצריך להבין זה איך עושים Head Start.
כן.
שזה גם...
שאין ביוטיוב? How to?
Head Start מאוד רוצים לעזור ליזמים שלהם. הם, כן, יש להם סדנאות שהם מעבירים ליזמים. אני הייתי ואני ממליצה ללכת.
בתשלום או?
בתשלום, כן. זה כזה לא, זה כאילו, כן. אחר לא שני.
סמלי כזה, את אומרת.
כן, זה סבבה, זה משהו שאפשר לעשות אותו.
פורדבול, כן.
מתייעצים עם אנשים אחרים שעשו. יש סרטוני יוטיוב ומדריכים ביוטיוב, יש גם את הקבוצת יזמים של הדסטארט, זו קהילה כזו.
אני אגיד לך, רציתי להוציא לפני איזה שנתיים לחבורת הטושים משהו.
כן.
אז אולי עכשיו, השיחה הזאת
גורם
לנו באמת לעשות משהו לחבורת הטושים.
תזמין אותי.
כי זה נשמע מלא, מלא, כאילו, ברור שאני אזמין, אבל זה נשמע מלא עבודה. כאילו.
זה מלא עבודה. זה לא דבר קל לעשות Head Start, כי בסוף זה גם הפקה, וזה גם הרבה שיווק, בסוף אתה צריך לנקוב באיזשהו מחיר שאתה צריך כדי להוציא את הספר הזה, ואם אתה לא מגיע למחיר הזה, אז האנשים, כאילו, האשראי שלהם לא יגעצו אותו, כאילו, נכון. הכסף לא ירד מהם, אבל אתה גם לא תקבל את הכסף. ואתה צריך לגרום להם לרצות להיות חלק מהדבר הזה. אתה צריך לשכנע אותם שהמוצר שלך הוא מוצר טוב, וזה מוצר שרוב הפעמים הם לא ראו, או לא מכירים אולי אותך. אבל יש לו גם הרבה יתרונות, כי הוא גורם לך להבין, א', אם יש לך קהל, לפני שבכלל הוצאת את הדבר, כאילו יכלתי להדפיס עכשיו כסף, ספר ולהוציא את הכסף מהכיס שלי, לא להדפיס כסף. יכלתי להדפיס ספר ולהוציא את הכסף מהכיס שלי, ובסוף לא היו קונים.
אגב, כל הדברים האלה זה למדת בסדנה, או שפשוט מכל השאלות של האנשים? כי זה בעצם brand awareness, וזה דברים שלומדים שנים על מיתוג ו... ולבנות קהילה, לבנות קהל. ו...
נכון.
זה דברים שפשוט מה... שאלות האלה הבנת, הגעת למסקנה הזאת, מהטעויות של האנשים האחרים הגעת לזה?
גם וגם, מורבב. כאילו אני גם כן, הייתי בסדנת הדסטארט הזאת, אבל כן אני יכולה להגיד שאני כבר שנתיים יושבת על האתר של ההדסטארט, וזה לא כזה, ידעתי שאני יוציא את הפרויקט גמר שלי בהדסטארט,
כן.
אבל ידעתי שאני רוצה להוציא ספר, כאילו ידעתי את זה מאז שאני בת 12, שמתישהו זה יקרה. ואתה לומד את זה לאט לאט, אבל כן, אתה צריך להבין את הקהל שלך, ואתה צריך להבין כמו משווק טוב, מה המסרים ומה הסיפור שאתה מספר לו, ואיך אתה עושה את זה.
זה מדהים, זה אחלה, כאילו זה אחלה דבר ללמוד לחיים,
ובייחוד
שרק סיימת לימודים וכבר כאילו יש לך את כל הכלים האלה.
אני לא בטוחה שיש לי אותם, אני לומדת אותם גם בתוך כדי תנועה.
לא, את מודעת להם, זה
אני
כבר
מודעת אליהם.
צעד אחד.
כן.
ש...
גם אני נורא פחדתי, כי האינסטגרם שלי אין לי יותר מדי עוקבים באינסטגרם, אני לא, אתה יודע, אני לא מעלה סטורי כל יום, הפייסבוק שלי בכלל כאילו לא זה. ונורא פחדתי מהמקום הזה שאני הוציא את ההדסטארט, ואיך אנשים יגיעו אליי, או איך זה ישווק. אני חייבת להגיד שגם התערוכה של בצלאל עשתה שירות טוב, כי אנשים פשוט ראו את זה בתערוכה וזכרו את זה.
וואו.
וזה כן, זה כאילו איזושהי חשיפה שמאוד גדולה שיש לנו.
כן.
וטיפ נגיד שאני קיבלתי מעומר שעשה את סטארט שהוא חבר טוב.
עומר מה?
עומר וינר, הוא עשה את הפרויקט של אני ואתה. הוא אמר לי, תשמרי את השמות של האנשים שדיברו איתך על הספר. ואנשים שראו אותו כבר, חברים שלי שאהבו את הספר ואמרו לי ללכת על זה, ושיתפתי אותם בכל ההתלבטויות של הוצאה או הדסטארט. אז הקהילה שלך היא גם הקונים, אבל גם האנשים שעוברים איתך את כל הדבר הזה. שאין לו, את אם אחר אתה תוציא הדסטארט לחבורת הטטושים, אני בטוחה שאני אשמח לפרסם אותו. כי זה משהו כזה שאתה משתף בו את חברים שלך, ואתה הופך אותם לחלק מהתהליך, אז הם גם רוצים להיות חלק ממנו.
כן.
נראה
אני
לי.
אני חושב שבאמת, כאילו, בנית תוכן שמעניין אותך וענייני, אז באמת, אז באו האנשים, כי הוא לא משנה לאינסטגרם ולפייסבוק,
נכון.
וכאן חברים, כי היה משהו שעניין אותם, משך אותם, והיה את המקום הזה של ההזדהות.
נכון.
שהם הזדהו איתך.
שזה גם להבין איפה אתה מפרסם, כי חוץ מ... וואי, אנחנו מדברים עליה על שיווק. כי חוץ מה...
זה, אגב, זה כאילו ההפך מה... זה כל הדברים שמהירים, וגם אני, שאני פחדתי מהם.
נכון.
אז זה אחלה שאנחנו מדברים על זה.
אני גם פחדתי ועדיין מפחדת, ואפילו להצטלם כאילו להדסטארט, ואז כזה לעלות אותו, ויום אחרי ללכת ברחוב, וכזה... ואתה כבר לא יודע מי רואה את זה, וכזה זה, ואז כזה, כאילו, אני לא בן אדם שרוצה להיחשף, כאילו, בסוף אנחנו מהירים כי אנחנו רוצים להייר, לא כי אנחנו רוצים להיות איזה סלב, או איזה שיט כזה. אבל הסיפור, כאילו, הבן אדם שמאחורי, כאילו, זה משהו חשוב. רגע, גלשתי. כן, אז דיברת על תוכן. ושזה לאו דווקא מספר עוקבים, אלא איזה תוכן אתה מייצר. למקד את הקהל יעד שלך. מי האנשים שירצו לקרוא ספר כזה? איפה הם נמצאים? איפה אני יכולה לפרסם להם? האם זה כאילו אני באה ומתראיינת אצלך, ואתה מדבר אולי באמת לקהילה הזאת של, של המעצבים או של המאירים, אבל עם מי אני יכולה לדבר שמדבר על נשיות? מי הם האנשים שכותבים על זה ומדברים על זה ומתעסקים בזה? ואיך מגיעים אליהם? והבושה הגדולה הזאת של לשלוח הודעה בפייסבוק לבן אדם שאתה לא מכיר ושאתה לא יודע איך הוא יתייחס לזה, ואם אתה חצוף או לא חצוף, ואם הוא מחפש לכתוב על, או שהוא רוצה ש... או שהוא לא מחפש, שכאילו יש לו את האג'נדות שלו ואת מה שהוא מביא. וזה מפחיד, אבל כשאתה רוצה לקדם את היצירה שלך, אתה עושה את זה.
נכון. והם כולם רוצים שישלחו להם.
כן?
כולם רוצים, כן. אלה שכותבים, יש להם מאגרים שלמים, והם שמחים שיש להם עוד אייטמים, ו... לא להתבייש לשלוח, זה, זה רק משרת אותם, זה, כאילו עוד משהו מגוון וכיפי, אז לגמרי, ואז תוך כמה זמן זה מאז שהוצאת את ה-Head Start?
אז אני עליתי עם ה-Head Start, נראה לי ל-42 ימים, משהו כזה, תוך שבועיים וחצי גייסתי את ה-100%.
וואו.
כן, אני הייתי בהלם. וזהו, ועכשיו יש לנו...
ובזמן הזה היית צריכה לפמפם את זה, או שכאילו עשית, לא יודע, הלכת לטלוויזיה, הלכת לתוכניות בוקר, עשית רדיו, לא יודע מה...
לא הגעתי לטלוויזיה ולתוכניות בוקר. לא כל כך ידעתי, כאילו, לא כל כך ידעתי איך, כאילו, קצת המקום המפוחד הזה גם אולי שלה לדחוף את עצמך. גם אני לא בטוחה שהקהל שלי הוא שם, כאילו מי רואה תוכניות בוקר? סליחה, אבל...
אז זהו, בגלל זה, כאילו אני חושב על זה, גם שאני מקדם, נגיד, תערוכה שלי או משהו כזה, שאני לא היעד, כאילו אני לא הקהל יעד,
okay.
כי זה אנשים מגוונים, ויכול להיות שזה גם אנשים שרואים תוכנית בוקר. ו...
זה מבינה, נכון, כי...
זה בדיוק מה שאמרת על סטימצקי ו...
נכון, כי גם אם הקוראת של הספר שלי היא אולי בחורה שתהיה קצת דומה לי באיזשהו מקום, שהיא תהיה בת 20 ומשהו, יכול להיות שמי שיקנה לה את הספר זה לאו דווקא היא, יכול להיות שזו אמא שלה, שזו דודה שלה, יכול להיות, אתה צודק במקום הזה, לא צריך לצמצם את הקהל היעד שלך. זה פחות מהמקום הזה של הם לא הקהל יעד שלי, זה קצת גם מהמקום של ה... כן, של הקושי לעשות את זה לבד, אין לי יחצן שבא ומרים בשבילי טלפונים.
ברור.
בסוף זה הרבה משאבים שזה שואב, ואני גם עובדת במשרה מלאה. וכזה, אני מנסה עוד להבין את העולם.
רגע, אז איך באמת, מה היה בשבועיים האלה?
של ה-Head Start?
כן.
פוסט שבועי בפייסבוק, בקשות מחברים, או לא, כאילו בהתחלה זה התחיל מבקשות, האמת, הפוסט הראשון שהעליתי של ה-Head Start, זה היה כזה רועדת מבחד, שולחת לכמה חברים הכי טובים כזה, תעשו שייר, כאילו, אל תשאירו אותי לבד. ופתאום ראיתי שלא הייתי צריכה לבקש בכלל, כאילו, שאנשים שהם חברים שלי, אבל לאו דווקא החברים הכי קרובים שאני מדברת איתם יום-יום, שכאילו שהאשכרה היה אכפת להם, ושהם אשכרה היו השליחים, כאילו, של הדבר. ולפרסם בקבוצות הרלוונטיות, שזה כל מיני קבוצות על מיניות, וכל מיני קבוצות אולי של פמיניזם, ולהעלות קצת אוכל מתוך הספר, כי במה אנשים, כאילו אנשים שמים כסף, הם רוצים לדעת על מה הם שמים כסף, ולהבין שזה יעניין אותם. שזה גם כזה, הפחד הזה שבסוף תמכור משהו שכבר כולו היה באינטרנט, אז למה קנו אותו? ולהבין את המינון הנכון.
והיה קצת הייטרים וכאלה, או שפחות?
עדיין לא, אני מפחדת מהרגע שזה יגיע.
נו, אז נהדר, אם לא היה, אז הכל בסדר.
עדיין.
טוב, מגניב. אז מה עושים אחרי?
מה עושים אחרי? אחרי שה-Head Start נגמר?
כאילו, את כבר יש לך בית דפוס ועניינים?
נראה לי שכן.
יפה.
עוד קצת להתייעץ, כי גם... אף פעם לא הדפסתי משהו באלף עותקים, אז צריך רגע להבין...
ואת חושבת קצת על על אירופה, כאילו ארצות הברית, לתרגם את זה?
זה כן שאלות שאלו. גם הרבה אמרו לי כאילו שהשוק של היור הוא יותר, שהשוק של היור כאילו יותר חזק בחול. לדעתי יש משהו מאוד ישראלי בספר, כאילו אולי אני טועה, אבל אם תשאל עכשיו בחורה בת 20 ישראלית על מיניות, ובחורה בת 20 לא יודעת, בארצות הברית או באירופה על מיניות, אני מאמינה שכאילו שזה קצת אחר, כאילו שמתפתחים בגילאים אחרים, ש...
כן, אבל יש אינטרנט ולעולם לא תדעי אם לא תעשי את זה, אז כאילו...
נכון, גם נכון.
וגם אותנו את יכולה לראיין בסקייפ או משהו כזה, גוגל אנדאוטס.
כאילו אתה אומר לא לתרגם את מה שיש, אלא לעשות אחד כזה שלהן.
אולי לשלב? אולי. ולעשות את זה משהו קרוס קאנטרי?
יש הרבה הצעות לאן, כאילו לפתח את זה, כאילו... חברות של אמא שלי אמרו שאני צריכה לעשות כזה לגילאי 50 פלוס, ואמרו לי שאני צריכה לעשות כזה לגברים, ואמרו כאילו, יש הרבה הצעות, זה כזה, אמא לרגע, שנייה, קודם נעשה את זה, זה גם דבר בפני עצמו, כזה כל פעם אתה חושב, אוקיי, העליתי את האדסטארט, זה נגמר, לא, עכשיו אני צריכה לשווק את האדסטארט, לא, עכשיו הגעתי ל-100%, עכשיו אני רוצה להגיע ליעד הבא שלי, אני רוצה להגיע לקהילה גדולה יותר של אנשים, אני רוצה להמשיך להפיץ את זה. אוקיי, האדסטארט ייגמר, צריך לעשות השקה, צריך להדפיס, צריך לשלוח לכל האנשים שקנו, צריך להגיע לחנויות, צריך להמשיך לשווק, זה לא נגמר אף פעם.
כן. וואו. טוב. לא נחפור בעניין עוד. אמרת, הבאת הרבה כאילו נקודות שוות. הנה, מצאתי מידה. אני לא זוכר עם איזה מהיר דיברתי, שאני לא רוצה להגיד טיפים. נקודות שוות.
אוקיי.
תגידי איזה עוד נקודה שווה לסטודנט עכשיו, למרות שאמרת מלא.
נקודה שווה לסטודנט?
כן.
לא יודעת, לעשות מה שבא לך. סתם, כאילו זה לא נכון.
לא, זה בערך מה שעשית.
אבל הקשבתי כל הזמן. כאילו, לא, זה לא משהו שעשיתי, כן, עבדתי עליו מאוד קשה, ועשיתי כזה מה שרציתי לעשות, אבל הקשבתי כל הזמן לחברים שנתנו הערות, ולמרצים שנתנו הערות, ו...
ביקורת, לקבל ביקורת.
כן, לדעת לקבל ביקורת.
זה קשה, אבל בתור סטודנט.
לקבל ביקורת? כן. זה תמיד קשה לקבל ביקורת, גם לא בתור סטודנט. שאלת אותי אם היו היתרים, אז אמרתי שעדיין לא, אבל... לא יודעת, כאילו, טיפ לסטודנט.
לא משנה, אמרת מלא, כאילו, כל התוכנית זה טיפים גם בשבילי, לא רק לסטודנטים, אז אני מבסוט על זה.
אוקיי.
בואו, קצת שאלות כאלה נחמדות, מה הצבע האהוב עלייך?
אדום.
אוקיי, וואו, זה...
הספר היה אמור להיות ורוד ואדום.
מה זה, ספרד? מה, לא...
למה אדום? לא יודעת, כזה. באדום יש הכל, זה גם אהבה, גם שנאה, גם זה. סתם, הספר היה אמור להיות ורוד ואדום. ואחד הטיפים שקיבלתי זה לא להישאב למקום הנשי הזה, ולא להישאב לפמיניזם שעושה הפוך על הפוך, ולא להישאב לדברים האלה.
אוקיי, יפה. קצת על השראה, ותכנסים גם בפרויקט מר.
ההשראה שלי הייתה אחד הדברים הראשונים שעשיתי, עוד לפני בכלל פגישת הנחיה ראשונה, זה שהלכתי לחנות ספרים, וקניתי מלא ספרים על התבגרות מינית. כל הילד מקבלת, ועל בנים ועל בנות, ומלא מלא ספרים כאלה. ואחר כך גם ספרים כזה כמו הפלא שם למטה, כאילו מלא name dropping כזה על מיניות נשית, שהוא אולי היה קצת יותר רפרנס תוכני מרפרנס חזותי.
כן.
נראה לי.
כן.
במקום החזותי אני גם יכולה לתת name dropping. גם, כן, אחד האנשים שהתייעצתי איתם גם על האדסטארט היה איתי בן הרואה, שהוא סיים בצלל נראה לי שנתיים לפניי, והפרויקט גמר שלו היה משהו שישב לי בראש כשעשיתי את הפרויקט גמר שלי.
מה זה היה?
הוא קרא לזה mansplaining, זה היה על... על מה זה להיות גבר, וואי, אני לא יודעת להגיד את זה במשפט. זה גם היה כזה על חוויות מיניות, חוויות מעולם הדייטינג, של גבר רגיש כזה. משהו קצת יותר יומן אישי.
אז יש לי גם את השאלה של המאייר שהשפיע עליך, אז כאילו זה, גם זה עברנו. או שיש עוד...
אני לא יודעת אם, לא יודעת. ורפרנסים חזותיים, זה מיירה קלמן, שכזה עכשיו אני מסתכלת ואומרת, מה הקשר? אבל היה משהו בספרים שלו שהיה רפרנס ראשוני מאוד גדול, ויש את הדס חסיד שמאיירת בצבעי פרון עמודים שלמים של גוגל ושל ויינט ושל כתבות, שהיא גם עושה עבודות בטושים, שהיא גם רפרנס חזותי. לא יודעת, אין לי עוד name dropping בראש עכשיו.
בדרך כלל לא זוכרים, וזה מלחיץ.
כן.
אוקיי, עם איזה תוכנה את עובדת שאת לא על הטושים? שאת אוהבת לעבוד?
באיור?
לא, בכללי.
פוטושופ לדברים של פוטושופ, אילוסטרייטור לדברים של אילוסטרייטור, ואינדיזיין לאינדיזיין.
סבבה.
פחות עושה גיפים ואנימציות.
אוקיי. אם לא היית עובדת עכשיו בסטודיו של שירה, מה, או עובדת כמעצבת, כן. מה את חושבת שהיית עושה?
זה כל הזמן הייתה שאלה, אם אני אהיה עכשיו עצמאית ומאיירת, ואני אקדם את הספר, כי גם יש משהו בלעבוד במשרה מלאה, ולעשות את הדברים שלך תוך כדי שאחד פוגע בשני, והשני פוגע בראשון, כזה אתה לא 100%, אתה מנסה להיות 100%, אבל אתה לא באמת יכול. אני מניחה שהייתי מקדישה את הכל, כאילו את כל מה שאני יכולה לפרויקט, ושהשיווק היה שיווק יותר אגרסיבי ממה שהוא עכשיו. אבל זה היה לי קשה, כי קשה לי לעשות רק דבר אחד.
כן.
כאילו הייתי צריכה לחפש לעצמי פרויקטים. אני לא יודעת איך עושים את זה.
כן, זה אתגר. טוב, יש איזה מקום שהיית רוצה לגור בו מתישהו, איפשהו, לעבוד ממנו?
אני רוצה לחזור לירושלים.
זה תשובה... בפרקים האחרונים זה היה תל אביב. אנשים שאוהבים לגור בתל אביב עכשיו. אוקיי, יפה. את יכולה להשיג את זה, אני מאמין.
אני יכולה.
טוב, מגניב, יש איזה משהו שאת רוצה להוסיף?
לא יודעת, שיבואו לקנות הספר. סתם לא, אני אגיד את זה יותר טוב.
יאללה, תחשבי על איך להגיד את זה בצורה ככה.
איך להגיד את זה בצורה טובה. כן. תעזור לי.
איך עכשיו אני משיג את הספר?
קודם כל, ההדסטארט עוד רץ. זאת אומרת שהגענו ל-100%, אבל אפשר להגיע ליותר מזה.
אז אני יכול עכשיו להיכנס?
להיכנס.
מה אני רושם בגוגל?
אני רוצה את זה רומנטי.
אוקיי, אני רושם, אני רוצה את זה רומנטי.
או שקט בשן.
אוקיי.
או אפשר להיכנס לאינסטגרם, לפייסבוק שלי, למצוא שם את את הלינק, כאילו, וגם כמה הצצות.
ואז אני נכנס להדסטארט ו-Buy Now, כזה?
ויש שם תשורות שאתה יכול לבחור, כאילו, אתה יכול לקנות את הספר, ככה לפני כולם, לפני שהוא מגיע לחנויות, לקבל אותו גם ראשון. ואתה יכול לבחור דברים מגניבים שלא יהיה אפשר לקבל אחר כך.
כמו מה?
יש תיק, יש גלויות, יש הצעה מאוד מפתה שאני אייר קומיקס מהסיפור שלך, סתם. יש כל מיני כאלה.
רגע, אין?
לא, יש, יש.
יש את זה, אוקיי, שווה.
כל מיני דברים כאלו. יש לנו יעד חדש, כזה עד עכשיו, היעד הראשון היה 32,000, שזה כדי להוציא את הספר. זה מחיר שאני לא מרוויחה ממנו שקל, אם כבר אני מפסידה ממנו. והיעד החדש הוא 50,000, שאני מבטיחה שאם נצליח להגיע ליעד הזה, אז אני אוסיף לכל אחד מהתומכים גם איזושהי הפתעה, שאני לא מגלה מהי, כי הפתעות זה כיף, כן.
תמיד.
וזהו, נראה לי שווה לקנות לפני.
בטוח, מאוד שווה. וגם זה היה מגניב, הפרק הזה, זה היה כזה... מאוד ספונטני, ונראה לי שיהיה מגניב לעשות עוד פרקים, כאילו עם חבר'ה שעכשיו סיימו, ו...
כן.
כזה... כן.
זה קצת מביך מהמקום של כזה... מי אני? למה שתראיין אותי?
אני אומר, מי אני? שאני, מה? כאילו, לפני שנה חלמתי לעשות פודקאסט, ופתאום את אומרת לי כזה.
כן, זה כזה נראה לי מהמקום שאנחנו מקטינים את עצמנו כל הזמן. כן.
לגמרי. טוב, אז זה היה כיף, והכרנו את שקד. לא אמרתי את השם משפחה.
שקד בשן. שקד בשן. אני יכולה להיות רק שקד.
אז תודה לשקד בשן. תודה לכם שהייתם שותפים של פרק נוסף של מקשקש, פודקאסט שמדבר איור. שבוע הבא, פרק הבא, פרק חדש עם איירת נוספת. ספוילרים, הפרקים בעמוד של מקשקש בפייסבוק. מה עוד? יש קבוצה של הפודקאסט, ככה אתם יכולים להתעדכן, שקוראים לו מקשקש, פודקאסט שמדבר איור. כן, ואם יש לכם אייפון ואתם שומעים באפליקציה של פודקאסט, אפשר לדרג את הפודקאסט שלי, ואז עוד אנשים יחשפו לזה. אם אתם אוהבים ואתם אוהבים את התכנים, תשתחו לי מהירים שאתם אוהבים והייתם רוצים לשמוע, ובכלל, תשתפו כי זה כיף וזה מה שחברים עושים. וזהו, אז תודה שקד.
תודה. תודה שחר. נכון, סליחה.
מה השם שלו? זהו, היה כיף, ונתראה שבוע הבא. ביי ביי.
מה ביך?